בוקר טוב זוהי, ובוקר טוב לכל המאזינים שלנו.
בוקר טוב יאניס. יום ראשון, התשעה באוגוסט 2026. סוף סוף אפשר לנשום קצת אחרי השבוע העמוס שהיה פה.
לגמרי. והיום במגזין סוף השבוע שלנו ננסה לעשות בדיוק את זה. לקחת צעד אחורה ולהבין את הסיפורים הגדולים שעיצבו את השבוע שלנו כאן בקפריסין. נדבר על הטירוף בשמיים ובשדה התעופה.
וגם על חדשות טובות, על איך הדרכון הקפריסאי שלנו התחזק פתאום, נדבר על מערכת הבריאות, על הכלכלה, וגם ניתן לכם תזכורת חשובה לקראת סוף השבוע הבא.
כל הפרטים והסיפורים המלאים נמצאים תמיד גם באתר שלנו, kafrisin.online. אז בואו נתחיל.
אתם מאזינים לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין.
אם טסתם לישראל או חזרתם ממנה השבוע, רוב הסיכויים שהרגשתם את זה היטב. את העיכובים, את התורים, את חוסר הוודאות. מה שקרה השבוע בשמיים שמעל קפריסין ויוון, היה הסיפור המרכזי שנגע כמעט בכל אחד ואחד מאיתנו. זו לא הייתה בעיה של חברת תעופה ספציפית, אלא מה שנקרא סופה מושלמת. שיא עונת התיירות של הקיץ, תרגילים צבאיים שהגבילו את המרחב האווירי, וכנראה גם מחסור בפקחי טיסה. כל אלה יצרו פקק תנועה עצום בגובה 30,000 רגל. המסדרון האווירי בין ישראל לקפריסין ויוון הוא צר יחסית, והשבוע הוא פשוט נסתם. התוצאה הייתה עיכובים של שעות, ביטולי טיסות, ובעיקר המון תסכול על הקרקע, בשדה התעופה בלרנקה. המצב הפך כל כך חריף, עד ששרת המשפטים, אנה קוקידו פרוקופיו, כינסה ישיבת חירום בשדה עצמו, כדי להבין איך פותרים את הפלונטר. אבל הסיפור הזה הוא הרבה יותר גדול מעוד קיץ עמוס. הוא מעלה שאלה מהותית לגבי המקום שבו אנחנו חיים. האם התשתיות של קפריסין, גם באוויר וגם על הקרקע, באמת מוכנות לקצב הצמיחה המהיר של התיירות ושל הקהילה הבינלאומית שגדלה פה? כולנו מרגישים את זה בכבישים, בתורים בסופר, בחיפוש אחרי דירה. השבוע הרגשנו את זה גם בשמיים. הממשלה מבטיחה ללמוד לקחים ולשפר את התאום עם יוון ועם רשויות התעופה האירופאיות. השאלה הגדולה היא, האם הלקחים האלה ייושמו לפני הקיץ הבא, או שאנחנו צפויים לעוד שבוע כזה בדיוק בעוד שנה?
ועכשיו, לחדשות שגרמו השבוע להרבה אנשים בקהילה שלנו לחייך. הדרכון הקפריסאי התחזק. פעם בשנה מתפרסמים דירוגים גלובליים שונים, שבוחנים כמה כוח יש לכל דרכון בעולם. ועל פי הדירוג האחרון לשנת 2026, הדרכון של קפרין עלה בכמה מקומות. מה זה אומר בעצם דרכון חזק? זה אומר בפשטות, לכמה מדינות בעולם בעל הדרכון הזה יכול להיכנס בלי צורך להוציא ויזה מראש. וככל שהמספר הזה גבוה יותר, כך הדרכון נחשב יוקרתי וחזק יותר. העלייה בדירוג של קפריסין משקפת את היציבות שלה, את היחסים הבינלאומיים הטובים שלה, וכמובן את חברותה באיחוד האירופי. אבל עבורנו, הישראלים שחיים כאן, הסיפור הזה הוא אישי הרבה יותר. עבור רבים, קבלת אזרחות קפריסאית היא מטרה, פרויקט של שנים של השקעה, של בניית חיים פה. הידיעה הזאת היא סוג של אישור לכך שההחלטה לעבור לכאן ולהשקיע את עתידנו באי הזה הייתה נכונה. זה לא רק מסמך נסיעה, זה כלי עבודה לעסקים, זו תחושת ביטחון וזו פתיחת דלתות לעולם. זה אומר יותר חופש תנועה, פחות בירוקרטיה בגבולות, ויכולת לטייל ולעשות עסקים במקומות חדשים בקלות רבה יותר. אז אם אתם נמצאים בתהליך קבלת האזרחות, או שוקלים להתחיל אותו, החדשות האלה הן בהחלט רוח גבית. המפתח שלנו לעולם פשוט נהיה קצת יותר חזק השבוע.
אחת השאלות הגדולות שכל אחד מאיתנו שואל את עצמו, בין אם יש לו עסק קטן או חשבון חיסכון פרטי, היא האם הכסף שלנו בטוח בבנקים המקומיים? הזיכרון של משבר 2013 עדיין צרוב אצל הקפריסאים, ולכן כשהבנק המרכזי של קפריסין מפרסם את דוח היציבות הפיננסית השנתי שלו, כולם מקשיבים. השבוע פורסם הדוח לשנת 2025, והמסר הכללי הוא אופטימיות זהירה. מצד אחד, הדוח קובע בצורה ברורה שהבנקים בקפריסין נמצאים היום במצב חזק ויציב לאין שיעור מבעבר. יש להם יותר הון, הם מנוהלים בצורה שמרנית יותר, והפיקוח עליהם הדוק. אבל, וזה אבל חשוב, הדוח מצביע על ארבעה אתגרים מרכזיים, או ארבעה מבחני עמידות, כפי שהם מכנים זאת, שהמערכת הבנקאית תצטרך לעמוד בהם. בואו ננסה לפשט אותם. הראשון הוא הסיכון שהלוואות לא יוחזרו בגלל הריביות הגבוהות. כשהריבית עולה, למשפחות ולעסקים קשה יותר לעמוד בתשלומים החודשיים. השני הוא החשיפה הגדולה של הבנקים לשוק הנדלן. מחירי הדירות עלו מאוד, ואם השוק יתקרר בחדות, זה עלול לפגוע בבנקים שנתנו משכנתאות רבות. האתגר השלישי הוא סיכונים גיאופוליטיים. אנחנו חיים באזור נפיץ, וכל אירוע במזרח התיכון יכול להשפיע על הכלכלה הקטנה והפתוחה של קפריסין. והרביעי הוא הצורך להמשיך ולהתקדם בדיגיטציה. הבנקים כאן עדיין קצת מאחור טכנולוגית, והם חייבים להדביק את הפער כדי להישאר תחרותיים. אז מה השורה התחתונה עבורנו? המערכת יציבה, אבל יש עננים באופק שצריך להיות מודעים אליהם. זה לא הזמן להיכנס לפאניקה, אבל זה כן הזמן להיות עם היד על הדופק, במיוחד אם אתם בעלי עסקים שנסמכים על אשראי בנקאי.
אני חושבת שלכל ישראלי שחי כאן יותר מכמה חודשים, יש סיפור על רופא המשפחה שלו בג'סי, מערכת הבריאות הציבורית של קפריסין. לפעמים זה סיפור טוב, על רופא קשוב ומקצועי, ולפעמים, איך לומר, קצת פחות. השבוע, המערכת הזאת עלתה על שולחן הניתוחים שלא אחר מאשר ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO. דוח חדש שהוכן על ידי מומחים בינלאומיים, בחן לעומק את תפקידם של רופאי המשפחה, או ה-personal doctors, כפי שהם נקראים כאן, בתוך המערכת. הדוח שואל שאלה קריטית. האם רופאי המשפחה מצליחים למלא את תפקידם המרכזי כשומרי סף? הרעיון מאחורי התפקיד הזה הוא פשוט. רופא המשפחה אמור להיות הפילטר הראשון. הוא זה שאמור להחליט האם הבעיה שלכם באמת דורשת הפנייה לרופא מומחה יקר, או שאפשר לטפל בה ברמת הרפואה הראשונית. כשהמנגנון הזה עובד טוב, הוא חוסך למערכת המון כסף, ומונע בדיקות וטיפולים מיותרים. הדוח של ארגון הבריאות העולמי בוחן האם המנגנון הזה באמת עובד בקפריסין. הוא מנתח את הנתונים ושואל האם ההפניות למומחים ניתנות בקלות רבה מדי, והאם יש מספיק תמריצים לרופא המשפחה לנסות ולפתור את הבעיות בעצמם. עבורנו, כמי שמשלמים מיסים למערכת הזאת ומשתמשים בה, זה דיון סופר חשוב. המסקנות של הדוח הזה עשויות להוביל לשינויים במדיניות. למשל, אולי בעתיד יהיה קשה יותר לקבל הפנייה למומחה? או שאולי הממשלה תשקיע יותר בחיזוק המרפאות הראשוניות כדי להוריד את העומס מבתי החולים? זהו מבט עומק על מערכת שהפכה לחלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו כאן, והדיון על עתידה רק התחיל.
חדשות טובות לכל מי שחולם על טיול ארוך ביוון עם הרכב, או פשוט לא אוהב לטוס. קו המעבורת הפופולרי שמחבר בין לימסול לפיראוס מובטח להמשיך ולפעול גם בשנה הבאה, עד סוף 2027. סגנית שר הספנות אישרה השבוע שאחוזי עם החברה המפעילה הוא ארך. הקו הזה, שחזר לפעול ב-2022 אחרי הפסקה של יותר מ-20 שנה, הוא סיפור הצלחה גדול. הוא מסובסד על ידי המדינה, מה שמאפשר למחירים להיות סבירים, והוא נותן אלטרנטיבה אמיתית לטיסות, במיוחד למשפחות, לאנשים שרוצים לקחת איתם הרבה ציוד או את חיית המחמד, וכמובן, למי שרוצה להגיע עם הרכב שלו ליבשת אירופה. אבל יש כאן גם כוכבית שצריך לשים לב אליה. ההחלטה על המשך הסובסידיה של הקו משנת 2028 והלאה תתקבל רק בשנה הבאה. כלומר, העתיד ארוך הטווח של המעבורת עדיין לא מובטח. וזו הסיבה שהידיעה הזאת היא לא רק חדשות טובות,
אלא גם סוג של קריאה לפעולה. אם תמיד אמרתם לעצמכם, יום אחד ניקח את המעבורת, אז היום הזה צריך להיות בשנה הקרובה או בזו שאחריה. ככל שהקו הזה יהיה יותר פופולרי ויותר נושאים ישתמשו בו, כך יגבר הלחץ על הממשלה להמשיך ולתמוך בו כלכלית גם בעתיד. זו הזדמנות מצוינת לתכנן חופשה מסוג אחר, איטית יותר, עם נוף לים התיכון, ולהבטיח שהאפשרות הזאת תישאר פתוחה גם עבורנו וגם עבור הבאים אחרינו.
לפעמים אנחנו קוראים כותרות על מה שקורה באיראן, במפרץ הפרסי, וזה מרגיש רחוק, כמו משהו שקורה בעולם אחר. אבל מאמר מעניין שהתפרסם השבוע בפיינן של מירור המקומי, חיבר את הנקודות, והראה איך המתיחות במיצרי הורמוז קשורה ישירות לארנק של כל אחד ואחת מאיתנו, כאן בקפריסין. הסיפור הוא כזה, כחמישית מאספקת הנפט העולמית עוברת דרך המיצר הצר הזה. כל תקרית, כל איום, כל כלי טייס בלתי מאויש שמופעל באזור, מקפיץ מיד את מחירי ביטוח האוניות שעוברות שם. חברות הספנות מגלגלות את העלות הזאת הלאה אל חברות הנפט. וכך, מחיר חבית נפט גולמי עולה. ועכשיו החלק שנוגע אלינו ישירות. קפריסין כידוע היא אי. אין לה מקורות אנרגיה משל עצמה, והיא מייבאת 100% מהדלק ומהנפט שהיא צורכת. זה אומר שכל עלייה במחיר העולמי מתורגמת כמעט באופן מיידי למחיר גבוה יותר שאנחנו משלמים בתחנת הדלק. ולא רק שם. רוב החשמל בקפריסין מיוצר בתחנות כוח ששורפות דלק. אז כשמחיר הדלק עולה, גם חשבון החשמל שלנו עולה. וזה מורגש במיוחד עכשיו, באוגוסט, כשהמזגנים עובדים מסביב לשעון. הכתבה הזאת היא תזכורת חשובה לכמה הכלכלה שלנו כאן פגיעה ושברירית. אירוע גיאופוליטי שקורה אלפי קילומטרים מכאן יכול להשפיע על התקציב החודשי שלנו בצורה דרמטית. זה מחיר החיים על אי יפהפה ומבודד במזרח הים התיכון.
עבור רובנו, אזור אקרוטירי שליד לימסול הוא מקום של חופים יפים כמו ליידי סמייל, או של אגם המלח המפורסם עם הפלמינגו בחורף. אבל האזור הזה הוא גם בית לאחד הבסיסים הצבאיים הבריטיים החשובים ביותר מחוץ לבריטניה. השבוע, המפגש בין החיים האזרחיים לנוכחות הצבאית הזרה הגיע לנקודת רתיחה. עשרות מתושבי הקהילות המקומיות באקרוטירי יצאו להפגנת מחאה נגד תוכנית להרחבה משמעותית של מתקן האנטנות הענק שפועל בתוך הבסיס. את ההפגנה, שאורגנה על ידי המועצה המקומית, הובילו חששות של התושבים מפני ההשפעות הבריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית, וכן חששות מפגיעה סביבתית. הבסיסים הבריטיים בקפריסין, שהם שטח בריבונות בריטית מלאה, הם חלק מהנוף כאן מאז שנות ה-60, אבל הרחבת מתקן בסדר גודל כזה מעוררת מחדש את המתח. סביר להניח שהאנטנות החדשות לא נועדו רק לתקשורת פנימית של הבסיס, הן חלק ממערך איסוף מודיעין ומעקב אסטרטגי של בריטניה ובעלות בריתה על כל אזור המזרח התיכון, נושא שמוכר לנו היטב מישראל. הסיפור הזה הוא דוגמה קלאסית לקונפליקט שמתרחש ממש ליד הבית של רבים מאיתנו במחוז לימסול. המתח בין הצרכים האסטרטגיים של מעצמות לבין הדאגה של התושבים המקומיים לאיכות החיים, לבריאות ולסביבה שלהם. המחאה הזו היא כנראה רק יריית הפתיחה במאבק שעוד נשמע עליו רבות.
ולסיום, לפני שאתם רצים לתכנן את סוף השבוע הבא, תזכורת קטנה, אבל מאוד חשובה. יום שבת הבא, ה-15 באוגוסט, הוא חג ציבורי בקפריסין, חג עליית מרים, או פניה, כמו שהמקומיים קוראים לו. זהו אחד החגים הדתיים החשובים והגדולים בלוח השנה של הכנסייה האורתודוקסית, ונחשב לשיא של הקיץ. מבחינה מעשית, זה אומר שרוב השירותים הציבוריים, הבנקים, משרדי הממשלה, וגם הרבה מאוד עסקים פרטיים וחנויות, יהיו סגורים. אם אתם חדשים יחסית באי, חשוב לדעת את זה כדי לתכנן את הסידורים שלכם מראש, ולא להיתקע. כמובן שאזורי התיירות, מסעדות ובתי קפה צפויים להיות פתוחים, ואפילו עמוסים במיוחד, כי הרבה קפריסאים מנצלים את היום הזה לחופשה. אבל אם תכננתם ללכת לבנק או לקפוץ למשרד כלשהו, כדאי שתעשו זאת לפני סוף השבוע. זאת תזכורת קטנה ושירותית, אבל כזו שיכולה לחסוך הרבה כאב ראש. וזו גם הזדמנות נהדרת לראות את קפריסין חוגגת את אחד החגים הכי צבעוניים ושמחים שלה.
תודה רבה לך זוי, ותודה מיוחדת לכם, המאזינים שלנו, שהייתם איתנו גם הבוקר. את כל הסיפורים ששמעתם כאן, וכתבות נוספות, תוכלו למצוא באתר שלנו, kafrisin.online. אנחנו ממליצים לכם גם לעקוב אחרינו בספוטיפיי, כדי לא לפספס אף תוכנית. אנחנו נחזור אליכם מחר בבוקר ב7 עם כל העדכונים, ביום שישי עם המלצות לסוף השבוע, וביום ראשון הבא עם עוד מגזין. שיהיה לכם המשך יום ראשון רגוע ושבוע נהדר.
תודה שהאזנתם לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין. בקרו באתר www.kafrisin.online.